מצטער, פשוט ערכתי חופה ו...
מזל זה עולה.
לא, זה אז...
שמואל, כמור.
אף פעם אפשר לדעת בוודאות כמה זמן זה יקרה. ערב טוב ומבורך. אני מצטער על העיכוב. אומרים שיש אנשים בחוץ. מבורך, סליחה על העיכוב, הייתה חופה וכל הבלגן. ובכן רבותיי היקרים, כאן קדוש, כל שנה כשאנחנו לומדים, מי שמגיע כל שנה לקבוצה הזאת של שושנה ושמואל, אנחנו עסוקים בעניינים כלליים מאוד. אנחנו בעצם מתקנים את העולם כולו, מדברים על לפחות מהמפץ הגדול ועד תחיית המתים, אותו יום. דרך גיאופוליטיקה וכו'. הפעם שושנה אמרה לי, תראה, אנשים מבקשים הרבה דברים בענייני עבודת השם. העמקה בעבודת השם, עליות וירידות בעבודת השם וכו'. אז אני לא יודע בדיוק מה מתכוונים, כלומר, אני פחות או יותר יודע, מרגיש אינטואיטיבית למה אנשים מתכוונים כשמדברים היום על ביטויים כמו העיקר זה עבודת השם, צריך להעמיק בעבודת השם וכל מיני ביטויים כאלה. הכוונה של הביטוי היא בדרך כלל רגש. זה מה שמתכוונים. כלומר, מה שהיום הציבור אומרים עבודת השם, מתכוונים לחיי הרגש. עם הדגשה מאוד מיוחדת, הרגש של הפרט לעומת הרגש של הכלל. כלומר, היום, מה שהולך היום הוא האינסטלטורים. איזה כוסף שלי?
זה.
היום כשדברים על עבודת השם, מתכוונים של הפרט, וכפי שהאינסטלטורים אומרים, מה שהולך היום זה לא ה... מה שהולך היום זה לא עניינים כלליים, ציבוריים, אני יודע, ציונות, אלא זה האני שלי. איפה אני? ולמרבה הפלא, התנועה הזאת של חזרה אל האני, היא משותפת לציבור הדתי ולציבור החילוני כאחד. מדברים הרבה בציבור החילוני על מימוש עצמי. אני הלכתי לחפש את עצמי, היא מרגישה מאוד חזקה על האני שבזה. ויש מאחורי הביטויים האלה סוג של אגואיזם. האגואיזם הוא לאו דווקא חומרני, יכול להיות גם אגואיזם רוחני. וזה מאוד משתלב עם האופי של החברה המודרנית כחברה צרכנית. אתם שומעים אותי שם בסוף או לא? כי אקוסטיקה לא משהו. טוב, זה מה יש, זה הדבר. אקוסטיקה נורא. טוב. למשל, החברה המודרנית, שאמרנו, היא חברה צרכנית. אז בחברה הצרכנית, האדם הוא צורך כל מיני דברים. אני צורך הנאות חומריות. אני זקוק למזון, לחיי משפחה, לריהוט. אני גם צורך תרבות. לכן אני זקוק גם לחוויות אומנותיות וכדומה. ואני גם צורך רוחניות. ואז יש ספקים לכל דבר. יש גם ספקי רוחניות. כן, תיתן לנו הרצאה מעניינת, שתיתן לי את ההרגשה שאני התמלאתי מבחינה רוחנית. בסופו של דבר, יש מכנה משותף לכל הדברים האלה, זה חזרה אל האני עם סכנה של אגואיזם רוחני. אותו דבר נמצא גם בתחום של החברה הדתית. החברה הדתית מדברת הרבה על עבודת השם בתור כיסוי לרצון לרדת מן האידיאלים הגדולים. האידיאלים הגדולים זה דבר שקשה לעשות אותו, ולכן, אבל מאוד לא נעים להגיד, אני לא אידיאליסט. אז מדברים על עבודת השם. לא שאני נגד עבודת השם. אני רק צריך לדעת מה הסכנות שיש בהתעסקות הממוקדת בתחום הזה. עכשיו, עם כל זה, איך אמרו אבותינו? אם אין אני לי, מי לי. כלומר, כל האידיאלים כולם עוברים דרך אישיות מסוימת. והאישיות הזאת זה האני שלי. אז או כפי שאמר למשל בן עזאי, אם אני כאן, לא סע, והלל הזקן אמר, אם אני כאן, הכל כאן. כלומר, יש איזשהו סוד בתוך האני של האדם, שהאני של האדם יכול להיות האגואיזם היותר קיצוני, ויחד עם זה גם יכול להיות האידיאליזם היותר גדול. אני רוצה אולי בהקשר הזה להביא, כדי זה ברור מה שאני אומר, שאתם באוט. לא, אם אתם באוט, תגידו לי, אולי אני צריך לשנות את הווליום, את הקצב, לא יודע מה.
לא עושים.
הכל בסדר? בסדר, אוקיי.
איפה הוא אמר את זה רק?
מי?
המשפט שהוא אמר, לא מוכר? הלל הזקן? אם אני כאן, איך
זה אומר? אם אני כאן, זה הלל הזקן אמר את זה. כשהוא היה בשמחת, בעלייה לרגל. בשמחת את השואבה, ירו את כל עם ישראל, הוא אמר, אם אני כאן, הכל כאן. השאלה למה הוא מתכוון שאומר את הביטוי אני. הוא מתכוון לאני, אני, אני, או שהוא מתכוון לאני במובן שהוא כולל את כולם. ואז יוצא לפי זה שיש אמירה אידיאליסטית בביטוי הזה. אני אסביר אולי למה הכוונה דרך איזה הסבר של הרב קוק, זה פשוט. בעקרותיו הוא אומר, הוא מתמודד שם עם יהודי בשם רב שמואל אלכסנדרוב. יש חייבים את הרעש הזה? טוב, אין ברירה, כי אם לא זה יהיה לנו חם. טוב, אז זה מה יש. זה מה יש. פעם הבא תביא לי מיקרופון. בזמנו של הרב קוק היו הרבה כיווני חשיבה ברוסיה הצאריסטית של אותם הימים, והיה גם יהודי אחד בשם רב שמואל אלכסנדרו שהתעניין בכל מיני מחשבות מהכיוון הזה מהכיוונים החדשים. אחד הדברים שהיו באופנה באותם הימים זה אנרכיזם בתחום הפוליטי. היה קומוניזם, היה דמוקרטיה וכולי, וגם היה אנרכיזם. האנרכיזם טוען שאין שום לגיטימיות לשום שלטון בעולם, וזה בשם הערך המוחלט של האני לעומת כל העולם כולו. אז אם אני מודע לערך של האני, אין שום סיבה שיהיה אני אחר שיגיד לי מה לעשות. ולכן אמרו האנרכיסטים, אין שום לגיטימיות לשום שלטון פוליטי בעולם כלל. ורב שמואל אלכסנדרוב התעניין אצל הרב קוק. אמר לו, נו, מה אתה אומר על הרעיון הזה? אומר לו, הרב קוק, זה רעיון נכון. זה רעיון נכון מאוד. רק שבאמת כל מה שיש בעולם זה האני שלי. אבל מה שצריך לבדוק זה מה הגבולות של האני. למשל, אני חשוב לי מאוד רק האני שלי. אז למה אני מטפל גם בציפורניים? מה התשובה? זה חלק ממני. כן? הציפור, אין? עד כאן, זה אני. ולמה אני דואג גם לילדים שלי? כי הילדים שלי, זה אני. ואשתי. ומדוע אני בכלל משלם ועד בית? או מדוע אני מוכן לשלם לעירייה, ארנונה? כי אני רוצה שהמדרכה שלי תהיה נקייה, ואני רוצה שהמים שלי יזרמו. ומסיבה זאת, האגואיסטית לחלוטין, אני גם יוצא למילואים, כי אני רוצה שיהיה שקט במדינה שלי. ולכן אני גם דואג שלא לזהם את האוויר, כדי שלא ייפגע, לא תיפגע שכבת האוזון שלי. ובעצם אני דואג לבריאות ולרוחניות ולמוסר של העולם כולו, כי זה העולם שלי. הכל מתוך אגואיזם. אני גם באותה מידה גם דואג לצער השכינה, כי השכינה הזאת זאת השכינה שלי. בסופו של דבר אפשר אם כן לקחת את הרעיון האגואיסטי ופשוט להרחיב אותו. האני, אני דואג רק לאני שלי, אבל האני שלי כולל את הכל. אז במובן הזה אפשר לראות גם שיש נקודה אידיאלית עמוקה מאוד שגנוזה בתוך האני פרטי של האדם. אבל צריך מאוד להיזהר שהאני הזה יהיה באמת אני המחובר אל הכל, ולא אני המנותק אל הכל. עד כאן ברור. זה רק היה הקדמה. ויש פה שתי הערות. א', יש על זה מבחן בסוף השיעור. ב', אני הולך לסבך את זה יותר. אז אם משהו עד עכשיו לא היה ברור, אז להגיד את זה עכשיו, כי אחר כך זה יסתבך. טוב?
נשמרה
ספר המבחן? בוודאי. זה גם עולה לבגרות. ובכן, רציתי דווקא בהקשר הזה שאנחנו נלמד קצת את דברי הרמב״ם המצולמים לפניכם. זה פרק חמישי של ספר שמונה פרקים להרמב״ם בתרגומו של רבי שמואל אבן גבעון. זה מצולם מתוך ספר שיצא לאחרונה על שמונה פרקים להרמב״ם. אז זה הטקסט של הרמב״ם עצמו. הספר נקרא על שמונה פרקים להרמב״ם. ספר טוב. עכשיו, מה כתוב כאן? והשתמש האדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחת. מה, אין דפים? בטוח שיש דפים. מה הבעיה? מה, אין דפים לכולם?
זה לא דפים,
זה כן. זה כן. מה כתוב כאן? וישתמש האדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחד. כן, זה הרמב"ם. פרק חמישי. הרמב"ם כאן דן בשאלה מאוד רצינית, והיא, מהי תכלית האדם? שאלה פשוטה. בשביל מה חיים? כדאי לפעמים, לפחות פעם אחת בחיים, שאדם ישאל את עצמו את השאלה הזו. בשביל מה אני חי? לשאלה הזאת יכולות להיות, מבחינה מספרית, שלוש תשובות. אפס, אחד, או הרבה. כלומר, אפשר להגיד שאין תכלית לחיי האדם, כך שהמספר של התכליות הוא אפס. אפשר להגיד שיש לאדם תכלית אחת. אפשר להגיד שיש לאדם תכליות רבות. בואו נפרש.
שתיים זה כבר ריבוי.
כן, זה או אפס, או אחד, או יותר מאחד. בסדר? זה חלוקה אפשרית. אפשר להגיד פחות מ-17 ויותר מ-17. אבל מסיבות דידקטיות, פדגוגיות, בחרתי לחלק את זה ל-0, 1 ו-4. זו החלטה שלי. אולי היא לא נכונה, אבל אני מציע אותה. זה האפשרות הראשונה. אם כן, האפשרות הראשונה היא לומר שאין תכלית לחיים. חיים סתם. אז אפשר שלא תהיה תכלית לחיים. אבל אז יש בעיה אחת, שגם אין משמעות. אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, בלי תקווה ובלי ייאוש. אני פשוט ישנו. בסדר? יש, אפשר אפילו לחבר שיר בכיוון הזה. כלומר, לומר שאין משמעות לחיים. אבל המציאות היא שאין אדם בעולם שאינו מחפש משמעות כלשהי בחייו. זאת עובדה. כלומר, זה חלק מהתוכנית האנושית. האדם בנוי באופן כזה שהוא חי מכוח משמעות חכמה או מטופשת שהוא נותן לחיים שלו. יש מחקר שחקר אותו יהודי אחד, ודאי שמעתם עליו, הוא היה פופולרי לפני 20 שנה, פרופסור ויקטור פרנקל. שמעתם? האדם מחפש משמעות. כתב ספר, תורגם להוצאת דביר. הוא היה תלמיד של אדלר. אדלר, התלמיד של דביר. אז הוא כתב ספר בשם האדם מחפש משמעות. זה בנוי על תצפיות שהוא צפה בעצמו כשהוא היה במחנה השמדה אושוויץ. אז שם הוא התבונן בשאלה, שאלה ממנית, למה יש אנשים שחיים ויש אנשים שמתים? כלומר, מה גרם לבן אדם להחזיק מעמד שם, ומה גרם לאדם לא להחזיק מעמד? והוא גילה דבר מאוד מעניין, והוא, שמה שמחזיק את האדם זה כל זמן שהוא חושב שיש משמעות לחייו. אז יש אחד שבשבילו המשמעות זה, אני לא גמרתי את אוסף הבולים שלי. ולכן אני חייב לצאת מפה, כי אני צריך להשלים את אוסף הבולים, צריך לגמור את הדוקטורט, יש איזה קרוב משפחה שיש לי תקווה לפגוש אותו, וכדומה. כאשר התברר לאדם שאוסף הבולים שלו נשרף, או שהדוקטורט שלו... לא, למה? לא, למה שאני אסלח? האם זה הפעם אחת קורה? בסדר, אבל סתם. טוב. עכשיו יש אדם שהמשמעות שלו זה אני תמיד האחר, אני רק אסור. אז כשאני מתברש שאותו קרוב משפחה שהוא חשב שהוא יפגוש, הוא יודע עכשיו שהוא לא יפגוש אותו לעולם, אז מהר מאוד מצבו היה מדרדר והיה מת. כלומר, יש בוודאי, כלומר, קשה מאוד לבנות השקפת עולם כוללת המספקת את כל בני האדם מתוך המחשבה שאין משמעות בחיים. יש אולי דעה אחרת, בואו נלך מיד לפתרון השלישי, שאנחנו נמצא לאדם מספר מטרות. אדם אומר, תשמע, אתה שואל את האדם, מה התכלית שלך בחיים? הוא אומר, תשמע, אני מצאתי, יש לי 5 דברים שהם התכלית שלי. האדם הזה בוודאי יאומלל מאוד מאוד. בגלל שהוא לא יודע מה התכלית שלו. כלומר, אין לי אולי אביא דוגמה פשוטה שהובאה גם בספר על שמונה פרקים לרמב"ם. אדם שיש לו שתי מטרות בחייו, הוא רוצה גם לאסוף גבולים וגם לדוג דגים. זה נורא. בגלל שנכון שרוב הזמן הוא יוכל להסתדר, הוא יתעסק גם בזה וגם בזה, אבל מה יקרה ביום שבו הוא יצטרך לבחור בין שתי המטרות? למשל, יש לו הזדמנות להשיג את הבול הנדיר ביותר באוסף שלו, אבל בשביל זה הוא יצטרך לוותר על הדג הגדול ביותר שהוא יכול לדוג בחייו. אז יש בו כמה אפשרויות: או שהאיש הזה יתאבד, או שיבחר אחד מהם, אבל מכאן ואילך החיים שלו איבדו את משמעותם, בגלל שהוא ויתר על דבר שהוא יקר לו באופן מהותי. מה שאין כן, אם יש לו נגיד מטרה לאסוף דגים, גם לדוג דגים יהיה מעניין. מדוע? כי מכאן ואילך הדגים יעזרו לו גם, זה יהיה חלק ממערכת כוללת שבראשה עומד אוסף הגולים. עולה? בסדר? יש נקודת השקה אגב. הדבק שממנו, שיש מאחורי הגולים, הוא עשוי מדגים. שם דגים. כן, במקום. אז יש איזשהו קשר בין הדברים, אבל הקשר הזה קלוש, במיוחד שבימינו כבר יש דבקים אלטרנטיים. אז לא נותר אלא לומר שלאדם יש תכלית אחת, וזה בעצם מה שכותב כאן הרמב״ם פה בכותרת: בהשתמש האדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחת. ברגע שיש לאדם תכלית אחת בחייו, אז האדם הזה מאושר, בגלל שדרך התכלית האחת הזאת כל שאר העיסוקים של החיים שלו מקבלים משמעות. למשל, אדם שרוצה לדוג דגים בלבד, האדם הזה יקרא ספרים על בתי גידול של דגים, הוא ילמד טכניקות של רשות, איך לבנות רשתות, הוא יהיה עשיר מאוד, כי הוא רוצה שיהיה לו כסף כדי שיוכל לבנות, לקנות ספינה שתביא אותו ללב ים, איפה שיש הרבה דגים. הוא אפילו גם יתערב בפוליטיקה והוא יחבר בפרלמנט של המדינה שלו, כי הוא רוצה לקדם את העניין, את עניינם של הדייגים. ואז הוא גם יקים משפחה, כדי שיהיו הרבה ילדים שיעזרו לו לדוג, צריך שיהיו ידיים עובדות. בקיצור, הרבה הרבה דברים חשובים יהיו לו בחיים, מכוח זה שיש לו מטרה אחת מלבד. מכאן שכדאי מאוד שלאדם תהיה מטרה אחת. עד כאן ברור? השאלה היא, מתוך כל המטרות, מהי המטרה המועדפת? דגים? בולים? פוליטיקה, תענוגות, כלומר, מה הדבר שכדאי בשבילו להשקיע? ברור שככל שהנקודה שהוא בוחר יותר גבוהה, היא מקיפה יותר. זה כמו פירמידה. אם הבסיס של הפירמידה הוא צר, אז אפשר להגיע עד גובה מסוים. אותו דבר, אם הגובה של הפירמידה הוא מסוים, גם הבסיס לא צריך להיות רחב. אבל אם הגובה של הפירמידה הוא גבוה מאוד מאוד, אז צריך היקף גדול. למה אני מתכוון? אם מה שאני עובד למענו הוא אינסופי, או כמעט אינסופי, אז אין תחום של החיים שלא יהיה בעל משמעות. למה אני מתכוון? אני מתכוון פה לדיקורת מסוימת. יש אנשים שאומרים, מה שחשוב בחיים זה רק קדושה. מכירים? יש טענות כאלה. מה שחשוב בחיים זה רק קדושה. בסדר, נו, ומה המסקנה? המסקנה זה שצריך לחיות בחיים מאוד מאוד צרים. שערי, רק הקדושה היא החשובה. אבל אני לא מבין. הקדושה, אתה אומר שהיא המקור של הכל. אם כן, אם אתה רוצה להשיג קדושה, אתה צריך הכל. דווקא אם תחום החיים שלך הוא תחום נמוך, אז אתה לא צריך להתפשט על הכל. אבל אם אתה מדבר על משהו גבוה, אתה צריך יותר דברים. ברור? מה שאני אומר? אם התחום שאני מתעסק בו נוגע למי שברא את העולם, אז אני צריך את כל העולם. אני כבר לא יכול להגיד מספיק רק תורה, או רק מצוות, או רק גמילות חסדים. אני כבר זקוק לכל מרחבי החיים. אם אני מעוניין במטרה שיש לה קשר עם מי שברא את העולם. ברוכים הבאים ילדים חמודים. בואו, אתם רוצים להיות איתנו? בואו. אתה רוצה סוכריה? אין. מה אני אעשה? אין סוכריה. מה נעשה? את רוצה עד שצייר? הנה, בואי תצייר. ככה, אנחנו נמצא מה. ואת תעשי לי ציור יפה. אבל אין לי נקודה. יש לי מישהו דף.
יש את התוכנית של ה...
יכולה לתשת הרמוד.
לא,
יש את הדף. יש דף? הנה, יש את הפרדה. ואני רוצה שתעשי לי את הציור הכי יפה שאת יודעת לעשות. בסדר? אבל מה, משהו, לא... משהו כך הרבה זמן. טוב. עכשיו פה הנקודה... שהייתי רוצה מיד לגשת אליה. כשאתם שואלים, למשל, אדם דתי, מה היא המטרה של החיים? מה הדתיים אוהבים לענות?
לעבוד את השם.
נכון? נכון? זה מה שהם אומרים. זה מה שהם אומרים. מי לא אומר את זה? הרמב״ם.
לא דתי.
כנראה לא דתי. כן, בדיוק. אני מציע שנקרא את דברי הרמב״ם. צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי מה שהקדמנו בפרק שלפני זה. מהו הפרק שלפני זה?
פרק רביעי.
איך אתה יודע? כי זה פרק חמישי. יש לידך מתמטיקאי שיכול לאשר את זה. וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה. כלומר, לפי הרמב״ם, המטרה של האדם איננה עבודת השם, כי אם דעת השם. זה, אני חושב, שינוי פוקוס מאוד רציני. כי אם אני אומר, המטרה היא עבודת השם, עם כל הרומנטיקה של הביטוי הזה, אני רוצה בסופו של דבר להיות עבד. אם המטרה היא לדעת, אז אני עובד כדי לדעת. וזה הרמב״ם נפגש משום מה עם תורתו של ספר הזוהר. שספר הזוהר ממש אומר אותו הדבר. ספר הזוהר אומר שיש שני סוגים מקיימי מצוות. אלה שרוצים להיות עבדים ואלה שרוצים להיות בנים. והזוהר אומר שמי שעובד עבודת עבד, עבודתו מאוסה. מה שאין כן עבודת בן, שעבודתו רצויה. עכשיו, מה ההבדל בין עבד לבין בן? לפי ההלכה, כל מה שבן, זה כל מה שהעבד עושה לרבו, בן עושה לאביו. אלא שיש לבן רשות, זכות, לפשפש בגנזי אביו. עכשיו, מה זה לפשפש בגנזים של אביו? מה זה הגנזים בכלל? הגנזים זה המחשבות. כלומר, האדם ראוי לו לפשפש בכוונה של נותן המצווה. מה שאין כן, העבד, לא שואלים אותו בכלל האם הוא מבין או לא מבין, זה בכלל לא רלוונטי לעניין. העבד נדרש לעשות, לא שואלים אותו אם הוא מבין או לא מבין. והייתי אומר אפילו יותר מזה, זה שהוא מבין, זה אפילו מפריע. מה שאין כן, הבן, הבן זה מלשון בינה. רצוי מאוד שהבן יבין את מה שאביו דורש ממנו. כלומר, שיבין את הרציונל שיש מאחורי הדבר. לכן מובן? לכן כן, הרמב"ם לומד לנו משהו מאוד חשוב. המטרה היא לדעת את השם, אין המטרה לעבוד את השם. אבל אם אני יודע את השם, איך לא העבדנו? ברור, זה ביטוי של אהבה. הרי יש שאלה, הייתי לפני כמה שבועות בהלוויה של תלמיד חכם, ושם היה איזה יהודי שאמר, רבותיי, הדבר החשוב ביותר זה להיות עבד לקדוש ברוך. אמרתי לעצמי, הוא לא קרא את הזוהר. כן?
משה רבנו היה עבד,
אבל לא. והוא
הביא הוכחה.
מה? שאותך לבדך בירה, נעבודה, נכון, נעבוד. ויותר מזה, משה עבדי. דוד, עבד השם, כולם עבד השם. אז מה אני כאן מתחיל לדבר נגד להיות עבד השם? הרי זה כתוב מפורש בתנ"ך, על ימין ועל שמאל, שאנשים שדווקא היו מקורבים ביותר לבורא, יקראו בשם עבד השם. אה? לא שמתי לב, מרוב התלהבות מדברי הזוהר, שכחתי את התנ"ך. אלא, שמכאן אנחנו לומדים, כך מסבירים החסידים נדמה לי, שיש שלוש מדרגות. יש המדרגה הנמוכה, עבד. המדרגה היותר גבוהה, בן. ויש מדרגה עוד יותר גבוהה, עבד השם. כאן צריך לברר מה ההבדל בין עבד, לבין, הבן
השם.
איפה מה?
הבת זוג.
בת זוג.
יש הבן, יש בן, יש
בת זוג. בת זוג. כן, יש גם רפרטואר כזה. בסדר, אי אפשר, אבל אני אומר בהקשר הזה של קיום המצווה. יש ההבדל בין עבד לבין עבד השם. עבד זה אחד שלא רוצה להבין. עבד השם זה אחד שכל כך מבין, הוא כל כך בן, שהוא מרוב אהבה מתנהג כעבד. מרוב הבנה, אני כל כך מבין עד כמה שזה נכון, עד כמה שזה אמת, שאני רוצה לעבוד כעבד. אז זה עבד השם, לא עבד סתם. כמו שאמר הנביא ישעיהו, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. בסדר? אז אני חושב שהנקודה הזאת ברורה. אחרי כל הדברים האלה, אני מציע שנצלול לתוך דבריו של הרמב״ם. אז אני אקרא, ברשותכם. צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי מה שהגדלנו בפרק שלפני זה, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה. וישים פעולותיו, כולם, תנועותיו ומנוחותיו וכל דבריו מביאים לזו התכלית, עד שלא יהיה בפעולותיו דבר מפועל ההבל, רצוני לומר פועל שלא יביא אל זאת התכלית. והמשל הוא, עכשיו פה אנחנו יודעים, כן, מה זה להעמיק בעבודת השם? השאלה שנשאלתי, כן? איך מעמיקים בעבודת השם? תשובה, על ידי שהאדם מסדר שכל מערכי חייו ובכל מהלכי חייו מכוונים לתכלית של דעת השם. מובן? איך עושים את זה? הרמב״ם ייתן לנו כאן דוגמאות. הוא יביא לנו 7 דוגמאות. אחת יותר עמוקה מהשנייה. קודם כל הדברים הפשוטים. הדברים הפשוטים ביותר זה הפעולות הגופניות. כאן הרמב״ם מביא את הדוגמה הראשונה. המשל בו שישים הכוונה באכילתו ושתייתו ושגלו ושנתו וקיצתו ותנועתו ומנוחתו בבריאות גופו לבד, והכוונה בבריאות גופו שתמצא הנפש כלים בריאים ושלמים לקנות החוכמות, לקנות מעלות המידות ומעלות השכליות עד שיגיע לתכלית ההיא. כלומר, כל מה שאני עושה זה כדי להיות בריא, כדי שיהיה לי נפש פנויה כדי לדעת את השם. איך קוראים לזה בשפה של חכמי הקבלה? יש שם ייחוד. אני עושה דברים כדי לדעת את השם. ועל זה ההיקש לא תהיה אז כוונתו אלא ענה לבד, עד שיבחר מן המזון והמשתה הערב, וכן נשאר ההנהגות, אבל יכוון אל המועיל. כלומר, מה הוא יאכל, מה הוא ישתה. הוא יאכל וישתה מה שמועיל, לא מה שערב. עכשיו, השאלה היא האם הוא צריך להשתדל שזה יהיה לא ערב, שזה יהיה לא טעים. נו, מה התשובה?
האם מותר?
לא, למשל, אמרו לו, תשמע, מה שחשוב בחיים זה מה שמועיל, לא מה שערב. אז האם הוא צריך להשתדל גם שמה שהוא יאכל יהיה לא ערב?
זה
ערב. ערב. אגריאבל. יש אוטיל אגריאבל. זה חלוקה אריסטוטלית. האם צריך להשתדל שזה יהיה לא טעים? התשובה היא לא, מותר שזה יהיה טעים. הנה כתוב, וכשיזדמן שיהיה ערב, יהיה. וכשיזדמן שיהיה בלתי ערב, יהיה. כלומר, לפעמים. כלומר, זה מותר. אין מצווה, או נגיד במילים אחרות, אין מצווה לסבול, נכון? אין מצווה לסבול. או יכוון אלי ערב. לפעמים דווקא צריך להשתדל שזה יהיה טעים. על דרך חוכמת הרפואה. כמי שחלשה תאוותו למאכל. מסכן. הוא לא רוצה לאכול. יעירה. כן, צריך לעורר את התאווה הזאת. במזונות המטובלים. מכאן שהרמב״ם היה ספרדי. כן? מזונות המטובלים, הערבים, שנפש האדם מתאווה להם. הוא לא אמר קוגל או רגל חושה.
אז רמב״ם, מה יהיה מטובלים?
הרמב״ם אהב דברים מטובלים. אגב, אני ראיתי כתב יד של הרמב״ם. פעם באוניברסיטה העברית הביאו כתבי יד מגניזה. יש איזה כתב יד של הרמב״ם, מכתב תודה למישהו ששלח לו עוגיות לימון שהיו טעימות מאוד. אז אני למדתי מזה הרבה דברים. א', שהרמב״ם היה מנומס, כדי להגיד תודה, נביאו לו עוגיות לימון. דבר נוסף, שהוא אהב לימון. הוא אהב עוגיות. בסדר? ומכאן, אז יודעים שפעם הוואפלים, בישראל היו וואפלים, שוקולד וואפלים לימון. היום הלימון, לא יודע, קצת ירד מהאופנה. אבל מי שרוצה להיות כמו הרמב״ם, צריך לאכול ואף ללימון. מכאן אגב שהלימונים היו מצויים במצרים ובמים. טוב, בואו יחווה את עינינו, וכן מי שהתעוררה עליו מרה שחורה, ועשה בלה, יסירה, בשמיע את הניגונים, ובמיני זמר, ובטיול הגנות, ובבניינים הנעים, וחברת הצורות היפות וכיוצא בהן ממה שירחיב הנפש. כלומר צריך חוויה אומנותית, משהו, ויסיר חולי המרה השחורה ממנו. והכוונה בכל זה שיבריא גופו. והכוונה, ותחליט הכוונה בבריאות גופו לקנות חוכמה. עד כאן ההסבר הראשון. כן? כלומר זה הדוגמה הראשונה. כל ענייני הגוף כולל ההרגשה הטובה מבחינה פסיכולוגית, כל זה נקרא צורכי הגוף. לזה יש מטרה. המטרה היא לקנות את החוכמה שמכוחה בסוף האדם יודע את השם. זה הראשונה בשבע הדוגמאות של הרמב״ם. אחר כך הרמב״ם עובר לתחום יותר מופשט. מה יותר מופשט מהגוף? הכסף. הנה זה שומר. וכן כשהתעסק לקנות ממון. למה ממון זה יותר מופשט מגוף? אתם יודעים למה? כי הממון זה לא קיים. אין דבר כזה ממון. יש דבר כזה כסף? הכסף זה הערך שאני נותן לדבר. כן? הרי כמה כבר עולה שטר של $1,000? כמה הוא עולה? הוא עולה 5 אגורות, נכון? לייצר אותו זה 5 אגורות. אבל הוא, נותנים לו את הערך של $1,000. כי זה מה שכוספים לו, לכן זה נקרא כסף. אז זאת אומרת שבכסף, בכוח הקנייה, יש משהו מופשט, שהוא למעלה מן הגוף. זאת אומרת, החברה של הבהמות, למשל, לא יודעים מה זה ממון, לא יודעים מה זה כסף. זאת המצאה של החברה האנושית המאורגנת, הכסף. לכן כן אומר רמב״ם, דוגמה שנייה, מה המטרה בזה שאדם עושה כסף? תהיה תכלית כוונתו בקיבוצו, למה הוא מקבץ את כל הכסף הזה? שיוציאו, כן, בשביל מה יש כסף? בשביל לבזבז אותו. כסף זה לא בשביל לשמור אותו. הרי זה אין דבר יותר מטופש מאשר לשמור כסף. כסף זה כוח קנייה, אז תשתמש בו. כן, פעם שמעתי הגדרה מאוד יפה מהרב מוטי שטרנברג במרכז הרב, הוא הסביר מה זה כסף, זה סוגיה בגמרא, זה היה. הוא אמר, זה מה שרוצים להשתחרר ממנו. זה הגדרה נכונה. אלא מה זה שאדם יש לו ביטחון כדי שאם יצטרך וכולי, אבל בסופו של דבר המטרה היא להוציא. מה? כן. שיוציאו במעלות, כלומר בשביל דברים טובים, ושימציאו לחושי גופו ולהמשיך מציאותו עד שיסיק וידע מהשם יתברך מה שאפשר לדעתו. ולכן הוא אומר גם הרמב״ם בהמשך שמכאן שחשוב גם הרפואה. אני כאן עובר לדוגמה השלישית, וזה נמצא בעמודה השמאלית בפסקה השנייה. אני מדלג. מדוע אני מדלג? כדי להשאיר אתכם עם הטקסט שתלמדו אותו בעצמכם. כאן הדוגמה השלישית. וכן מה שילמדהו, לימוד זה עוד יותר מופשט מכסף, כי כסף בכל זאת אפשר להרגיש אותו ביד, אבל חוכמה שאני לומד אי אפשר לגעת, דבר יותר מופשט. וכן כל מה שילמדהו מן החוכמות ומן הדעות שישיג משהו מהן דרך לתכלית ההיא אין בו דין ודברים, כלומר כל מה שיביא אותך ישירות לדעת אלוהים, כגון פילוסופיה, קבלה וכדומה. ברור, זה פשוט, שזה מביא אותך לדעת אלוהים. ומה שאין בו תועלת בתכלית ההיא, מה הדברים שהם לא מביאים לדעת אלוהים? כי שאלת החשבון וספר החרוטים והתחבולות ולהרבות משאלות על הנדסה ומשיכת המשקלים והרבה כיוצא בהם, תרגום. פיזיקה, גיאומטריה ואלגברה, כל הדברים האלה אין להם מטרה עצמית, אבל מה הם עושים? תהיה הכוונה בהם לחדד השכל ולהרגיל כוח השכלי בדרכי המופת, כלומר לוגיקה, עד שיגיע לו לאדם קניין ידיעת ההיקש המופתי מזולתו, ויהיה לו זה הדרך שיגיע בו לידיעת עמידת מציאות השם יתברך. כלומר צריך כדי לדעת את השם שיהיה לך שכל.
מה קבל
ההיקש המופתי מזולתו? היקש מופתי זה מה שנקרא בלעז סילוגיסמוס. סילוגיסמוס. כן, כלומר, יש בתורת הלוגיקה, לומדים להפריד בין משפט שהוא מוחלט, לבין משפט שהערך שלו יחסי. זה הבדל בין היקש מופתי להיקש אנלוגי. זה שייך לתורת ההיגיון של וכן. סילוגיסמוס מה זה? למשל, יש דבר שהפילוסופים מאוד רצו לדעת. איזה משפט אני יודע שהוא אמיתי, ואיזה משפט יש לי ספק. אז הם אמרו כך, הם אמרו דבר גדול, שכל דבר בנוי משתי הקדמות. כל מהלך אמיתי בנוי משתי הקדמות, הקדמה הגדולה והקדמה הקטנה. הקדמה הגדולה זה כל אדם חי, הקדמה הקטנה סוקרטס הוא אדם. ואז בואו נחבר בין שניהם, תצא לנו תולדה. התולדה היא, אם כן, סוקרטס חי. זה הפסגה של הלוגיקה האריסטוטלית. זה נקרא היקש מופתי, בשפה של הרמב"ם. בסדר? לעומת זה יש היקש אנלוגי. למשל, היקש אנלוגי זה ככה. למיצי יש שפה. לפיצי יש שפה. לטוטו יש שפה. טוטו, פיצי ומיצי הם חתולים. מסקנה, כל מי שיש לו שפה הוא חתול. זה היקש אנלוגי. אבל הוא לא הכרחי. כי אני מכיר אנשים שיש להם שפה, אבל הם לא חתולים. אז אם כך, יש איזה קושי בהיקש אנלוגי, אבל לפחות, ההיקש אנלוגי מלמד אותך דבר חדש שלא ידעת מקודם. זה ההבדל בין הכל וחומר לגזירה שווה. טוב. מה הדבר, אז אם כן למדנו כן, ענייני הגוף, ענייני הכסף, ענייני השכל, החוכמה. כולם אפשר לכוון אותם לדעת אלוהים. מה יש עוד למעלה מזה? מה יש למעלה מהשכל? הדיבור. הדיבור באדם זה משהו יותר עמוק, כי זה נובע מהנשמה שלו. הנה אומר הרמב"ם, וכן בדברי האדם כולם. אין צריך שידבר בהם, כן? על מה לדבר בכלל? אלא במה שיביא בנפשו בו תועלת, או ירחיק איזת מנפשו או מגופו, או בחוכמה, או במעלה, בשבח מעלה או מעולה, או לגנות גנות או מגונה. במילים אחרות, אני צריך לדבר על דברים שיש בהם תועלת, לא על שטויות. אלא אם כן השטויות, יש גם בהם תועלת. למשל, אמרו במשנה במסכת אבות, אל תרבה שיחה עם האישה. מה ההמשך? באשתו הרבה. קל וחומר ואשת חבר. אוקיי? אם אדם לא ידבר עם אשתו, זה יגרוע לו. מגיע לגירושי, אז למה מוכרמים אל תרבה שיחה עם האישה? אלא אומר הרב שמשון רפאל הירש, היא הרב מאוד מעניינת בנושא הזה, יש שני סוגי דיבור. יש דיבור שנקרא דיבור, ויש דיבור שנקרא שיחה. למשל חזל אמרו, כל העוסק בדברי תורה הוא פורש בדברי שיחה, מאכילים אותו לחלר את הדמות. הוא אמרו משל אפילו שיחת חולים של תלמידי חכמים, שיחת תלמוד. מה זה שיחה? כן? שיחה אצל חז"ל זה הביטוי שמשמעותו שטויות. אז כשאמרו אל תרבה שיחה עם האישה, מה התכוונו? לא להגיד הרבה שטויות לאשתו, אלא במה בעיקר לדבר? בדברי חוכמה, בדברי תועלת, דברים אמיתיים. אז למה לא אמרו, אל תגיד שטויות לאשתך? בכלל. כי בלי שטויות, אין אהבה. צריך קצת שטויות. לכן אמרו, אל תרבה שיחה עם האישה. מדוע דווקא צריך להזהיר אותה? דווקא באשתו אמרו, כי באשתו צריך קצת שטויות. כי בלי שטויות, הם לא יחיו ביחד, זה לא ידבק. לכן, דווקא כיוון שבאשתו הוא חייב להגיד שטויות, לכן אמרו, אל תרדו. מובן? יש תועלת לשטויות, מה? כנכון אומר שבשת חבר עומדת, אבל בעיקר זה נאמר באשתו, כי באשתו דווקא היה צריך לומר. מובן? טוב, אז מה שאומר כאן הרמב״ם, שצריך האדם לשים לב מה שהוא מדבר, שמה שהוא מדבר יהיה לו תועלת וכו'. וכאן אני גם מדלג, ואני עובר בעמוד הבא, לעמודה הימנית. וכשישים האדם כוונתו אל זה העניין, יבטל מפעולותיו וחסר ממאמריו הרבה מאוד. כן, אם אדם, כל המטרה שלו זה לדעת את השם, יש הרבה דברים שהוא יפסיק להגיד, והרבה מעשים שהוא יפסיק לעשות. אין כמוך. אתה בסדר גמור. למה המרצה תמיד צריך מה? שתי סיבות. א', כי הוא מדבר. ב', הוא היחיד בקהל שלא יכול לקום באמצע להביא לו מים. עכשיו, כי מי שיכוון אל זה העניין, לא יתעורר לפתח הכתלים בזהב. יש אנשים, מאוד מאוד חשוב להם, לעשות פיתוחים עם זהב. אתה יודע, אם אתם מכירים קצת את הקירות של הארמונות הצרפתיים, ורסאי וכדומה מהשטויות האלה, אז בכל פינה ופינה יש זהב על הכותל. אומר הרמב״ם, מי שרוצה לדעת את השם, אז הוא לא יתעורר לפתח הכתלים בזהב, או לעשות ריקום זהב בבגדיו הנעים. לא צריך את זה. אבל יש לפעמים שעושים את זה. למשל, הכהן הגדול, דווקא יש לו בגדי זהב. אז מה, הוא עושה בשטויות? הכהן הגדול. לא, האלוהים, אם לא יכוון בזה להרחיב נפשו, כדי שתבריא וירחיק ממנה חוליה. עד שתהיה בהירה, זקן יקבל החוכמות, ואומרם זכונן לברכה, בהירה נאה, באישה נאה, ומיתה מוצעת את עמידי חכמים. כי הנפש תלאה, ותאחור המחשבה. והתמדת עיון הדברים האחורים, כמו שילאה הגוף בעשותו המלאכות הכבדות, עד שינוח וינפש, ואז ישוב למזגו השבת, כן צריכה הנפש גם כן להתעסק במלוכת החושים ועיון לפיתוחים ולעניינים הנעים, עד שתסור ממנה הלב.
רק צריך לתת סיפוק לנטיותיו.
לכן צריך לתת סיפוק לנטיות האומנותיות. האומנותיות, הרוחב, היופי. כן? זה חשוב. זה חשוב, כי בלי זה, אז המרחב של תפיסת האלוהים שלו, גם כן מרחב קטן. ויש דבר, וכן זה הדבר החמישי כבר, נכון? הדבר החמישי שמתוכו אפשר לדעת את השם. מה הדבר השישי? ההומור. כן? כמו שאמרו, כי הוו חלשי רבנן מגרסאיו, הוו אמרי מילתא בבדיחותא. כשהחכמים היו עייפים מלימודם, הם היו אומרים בדיחות. זה מוזר מאוד. למה החכמים צריכים להגיד בדיחות? אם הם עייפים, הפתרון היותר פשוט, מה עושה אדם עייף? הולך לישון. תשאל, יהיה לך כוח, תמשיך ללמוד. אז למה במקום ללכת לישון, הם התחילו להגיד בדיחות? אגב, אני ראיתי פעם הסבר, מה זה מילתא דבדיחותא של חכמי התלמוד? כותב הפני יהושע, מילתא דבדיחותא זה פלפול שהוא לא לאמיתה של תורה. אז יכול להיות שיש בספרייה התורנית כמה כרכים של מילתא דבדיחותא, אולי. אני לא יודע. על כל פנים, אני חושב שההסבר הוא עמוק מאוד. החכמים, כשהם הגיעו, מה זאת אומרת שהם היו עייפים מלימודם? איך אפשר להיות עייף מלימוד? אתה עייף מן הגוף. הגוף מעייף אותך, לא הלימוד, הלימוד הדרבה מחייב אותך. אלא הם הגיעו לקצה הגבול של החוכמה. כלומר, החוכמה התעייפה, אי אפשר יותר. כי החוכמה עוסקת בדברים מוגדרים. אז היה צריך להרחיב את המרחב של המחשבות, לפתוח תבניות חשיבה חדשות, וזה נעשה על ידי הצחוק. הצחוק פותח אפשרויות חדשות. יש ספר מאוד מעניין בנושא הזה, קוראים לו ספר תורת היחסות, מאת אלברט איינשטיין. קראתם את הספר הזה? ספר מאוד מעניין. הוא מספר איך הוא הגיע לרעיונות שלו. לתיאורית ולרלטיביות. וזה איינשטיין כתב את הספר הזה. עכשיו, זה ספר שכתוב בצורה כל כך פשוטה, שאפילו אדם שכמעט ולא אידיוט במתמטיקה יכול להבין. אבל מה שרואים, שכדי להגיע לרעיונות שלו, הוא פשוט היה צריך להיות עם חוש הומור. פשוט היה צריך לצחוק. חוש הומור אדיר, וחוש ההומור פשוט פיתח אצלו אפשרויות הסתכלות חדשות, ומכוח זה הגיע לתורת היחסות. אז מומלץ לקרוא את הספר הזה בפורים. זה מאוד פותח את הנפש. רוח הקודש. יוצא לפי זה שבינתיים יש לנו שישה דברים שמשמשים את עבודת האלוהים, את דעת האלוהים. האחד, פעולות הגוף. השני, הכסף. השלישי, החוכמה. הרביעי, הדיבור. החמישי, האומנות. והשישי, הצחוק. הצחוק ממנו במדרגה מאוד מאוד גבוהה. כלומר, ככל שדבר הוא יותר גבוה, גם השימוש בו, אם הוא לא נכון, יכול להיות יותר חמור. אני יכול להשתמש, למשל, בהומור, בשביל לעשות ליצנות. הליצנות אומרת שאין שום משמעות לשום כלום. כן? אין שום משמעות לשום דבר. פילוסופיה של האבסורד, אין משמעות לשום דבר, גם כולל לזה שאין משמעות, אין משמעות. יש אסכולה כזאת בפילוסופיה, האסכולה הווינאית, של ויטגנשטיין וחברה, שהם פשוט עושים ליצנות מכל העולם. אין משמעות לכלום.
שזה להעיר את הציבור, לא? הציבור הנרדם, למשל.
הציבור הנרדם. השאלה למה הציבור נרדם?
זהו, אז אם יש איזה
בציחה
או משהו,
זה מי? כן, אבל למה הציבור נרדם? שתי אפשרויות. או בגלל שחם, והמזגן לא עובד טוב. אפשרות שנייה, בגלל שמגיעים אל קצה הגבול של החוכמה, וצריך להרחיב עוד יותר. עכשיו, הציבור שלנו יש לו בעיה, הוא לא נרדם. עכשיו, וכל זה נקרא המטרה הזאת של עבודת של הדעת אלוהים, איך זה נקרא בתורה? כי בינתיים הרמב"ם אמר, צריך לדעת את השם, צריך לדעת את השם. אבל מאיפה הוא לקח את זה? איפה כתוב בתורה שצריך לדעת את השם? יפה מאוד. פה מצד שמאל. וזהו אשר ביקש ממנו יתברך שנכוון אל אליו, ואומרו, ואהבת את השם אלוהיך. מה זה אהבה, לפי הרמב"ם? אהבה זה דעת. איך הוא כותב בהלכות תשובה? אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו. ולפי הדעת תהיה אהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד את עצמו לחוכמות המודיעות לו את קונו, כפי שביארנו בלכות יסודי התורה.
האם אפשר להבין גם את המשמעות הזאת של ידיעה, כי הרי התורה משתמשת במונח הזה, ואדם ידע את אשתו?
נכון.
האם הידיעה הזאת היא בעצם...
כן, מה זה לדעת? מה זה לדעת את אשתו? לדעת את אשתו הכוונה להכיר אותה בכל מלוא המובן. כיוון ששם יש קשר של אישות, אז זה הפסגה של הקשר הזה. כן, יש ביטוי, פרופסור נהר, זכרונו לברכה, היה מאיר על זה, שבעברית מאחדים מה שביוונית מפרידים. ביוונית פילו זה לאהוב, סופיה זה חוכמה. פילו, סופיה, אוהב, חוכמה. יוצא לפי זה שהחוכמה איננה אהבה. בעברית לדעת זה שני אחים, זה גם אהבה וגם חוכמה. זה הולך ביחד. וזה מה שאומר כאן, ואהבת את השם אלוהיך. עכשיו, הרמב״ם יש לו הדגשה, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. רצה לומר, בכל חלקי נפשך, שתעשה תכלית. כל חלק ממנה תכלית אחת, והיא לאהבת השם יתברך. וכבר יצא הנביא עליו השלום על זה גם כן, ואמר, בכל דרכך דעהו. אם כן, יש לנו פה הנחיה. עכשיו, האם יש עוד דבר שדרכו אני יכול להגיע לדעת השם? התשובה היא כן. דרך הדבר השביעי. מהו הדבר השביעי? הרע. הרע. בוא, כן. הנה, כתוב. ופרשו זיכרונם לברכה ואמרו אפילו לדבר עבירה. ורצונם לומר שתשים לפועל ההוא תחליט והיא האמת, אף על פי שיש בו עבירה מצד אחד. זה מזעזע, נכון? במשפט אחד הרמב״ם אומר את כל מה שאחר כך שבתאי צבי ישתמש בו, שאפשר לעבוד את השם דרך העבירות. מה התשובה לדבר הזה? התשובה היא תשובה. כלומר, כשאדם עושה תשובה, הוא יכול להשתמש בכוחות שבהם הוא ישתמש בהם לרע. עכשיו, מהכוחות האלה קיימים. בואו נשתמש בהם לדעת את השם. או, לא פשוט. ולכן זה מדרגה שביעית. לכל מהרמב״ם, וכבר כללו החכמים זיכרונם לברכה זה העניין כולו בקצרה במילות מועטות. מורות על זה העניין הוראה שלמה מאוד. עד כשאתה תבחן המילות, איך סיפרו העניין הגדול והעצום כולו, אשר חיברו בו חיבורים ולא השתימו, תדע שנאמר בכוח אלוהי ולא ספק, והוא אומרם בצבאותיהם, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים.
כלומר
שהערה
הוא מהווה תשתית,
הוא חלק מהחיים של הרע.
כן, אבל הוא מהווה תשתית לתשובה.
נכון. אבל לא סתם תשתית לתשובה במובן הזה שאני מתחרט על הרע שעשיתי, אלא אני משתמש בכוחות שקיבלתי מן הרע כדי לשמש לטובה. זה עמוק יותר. מבחינת זדונות נעשים לזכויות. זה עבודה רצינית. אבל שם טוב קרא לזה המתקה. המתקה של הדין. וזהו העניין אשר בארנו, וזה הפרק. וזה שיעור מה שראינו ראוי לזוכרו אינה, לפי זאת ההקדמה. אם כן, הרמב״ם בעצמו אומר לנו שהגיע הזמן של סיום השיעור. כן, בבקשה. זהו? שאלה, יש לך שאלה. אז בוא נשמע את שאלה.
הרמב״ם אומר, אם כן, דעת השם. האם בן אדם שיש לו פיגור שכלי יכול להיות בן?
מה יעשה הטיפש? איך כן?
הוא כל הדרגות של
כן, מה יעשו הטיפשים? למדרגותיהם?
מה נעשה?
נכון? מה נעשה?
כן.
לא, מה אני אעשה? אתה לא טיפש. כן. זו שאלה גדולה? תשובה. הרמב״ם היה חסיד גדול. היה בעצם מייסד תורת החסידות מבחינה מסוימת. כי הוא ידע כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. כלומר, מה שבעצם הרמב״ם מבין זה שכל העולם כולו מחובר בקשר אורגני. אז אם יש חכם אחד אמיתי, אדם אחד חכם וטוב בעולם, כל העולם כולו כדאי בשבילו. ואז הוא כאילו מקרין, הוא הופך להיות מין נפש של גוף מורחב. מה הגוף המורחב? כל הנפשות. יש גמרא על זה, במסכת פסוקות. על אחד שאמר, עמי ארצות אינם קמים לתחיית המתים. אמר לו, איך אתה אומר דבר כזה? אמר לו, תשמע, פסוק מפורש. טל אורות טליך, וארץ רפאים תפיל. כל המשתמש באור תורה, טל תחייה מחייהו. אינו משתמש באור תורה, אין טל תחייה מחייהו. אז מה אתה רוצה מת? אמר לו, רבי, מצאתי להם תקנה. מה התקנה? ואתם מדליקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה זה דבקים השם אלוהיכם? שכל המשיא ביתו לתלמיד חכם, והמאמן לתלמיד חכם מנכסיו, והעושה פרגמטיה לתלמיד חכם, כאילו בעצמו דבק בשם. כלומר, במילים אחרות, כל הנפשות קשורות זו בזו. אני אגיד לך משהו שאמר הרב אשכנזי פעם. יש משפט בחז"ל, יחיד שעשה תשובה, מוחלים לו ולעולם כולו. עכשיו, זה שמוחלים לו, כבר קשה להבין, אבל נגיד. אבל למה מוכנים לעולם כולו? בגלל שהוא לא יכול להתקיים בלי כל העולם כולו. אז אם מוכנים לו, מוכרחים ללכת למחול לכל העולם כולו. כיוון שמוכנים לו. מובן מה שאני אומר. כלומר, יש לומר שהנפשות זה כמין אשכולות של נפשות. אז גם הטיפש הוא חלק מהעניין. כן.
אני מרגיש שיש פה איזה בעיה בדרך הזאת של הרמב״ם, כי יש תחושה של מיאוס בכל הדברים שהם לא דעת השם עצמה. הפעולות הן למען שאחר כך תוכל לעסוק בחוכמה ובדעת השם, אבל הן עדיין פעולות קטנות נשארות.
אבל לפי הרמב״ם יוצא שאין פעולה שאיננה מכוונת לזה.
היא מכוונת, אבל היא מכוונת בדרגה שנייה, לא בדרגה ראשונה. כמו שהוא אמר בעצמו על החוכמות, שיש חוכמות שהן ממש לימוד דעת השם.
נכון.
ויש כאלה שהם רחוקות יותר.
אתה צודק שבאמת חכמי הקבלה הלכו מעבר לדברי הרמב״ם. הם אומרים שכשהאדם כבר קדוש, אז הוא נותן ערך עצמי לכל המעשים שלו.
אבל יש
זה אומנם לא אפשרות. נמצא ברמב״ם, אבל נמצא ברמב״ם.
יש גם אפשרות שאדם, שאם הוא עובד על המידות שלו כל הזמן, למשל, אז זה גם בכל נושא שיש.
כן, אבל השאלה היא מה זה עבודת המידות. יכולה להיות של עבודת המידות לשם עבודת המידות.
לא, עבודת המידות, כי זה דעת השם בעין אבון, לא יודע.
זה הרמב״ם כבר. אז תקן מסכים ברמב״ם.
אני לא יודע, לפי מה שכתוב פה, הוא מדבר על החוכמה כדעת השם.
כן, אבל הוא גם דיבר על זה בפרק הבי. בפרק הבי הוא דיבר על המידות. לכן הוא אמר, מה שהסברנו בפרק שלפני זה, שלפי המתמטיקאים שיושבים כאן, הוא דיבר בפרק הבי. בפרק הבי, הרמב״ם שם מעריך מאוד, זה פי שניים ממה שקראנו כאן, להסביר איך המידות מכוונות לדעת השם. וגם הוא מסביר את זה בהרחבה בפרק שביעי, שנמצא שני פרקים אחרי פרק חמישי. זה רק היה את שאומר, פשוט חתכנו בתוך הזרימה הכללית של הרמב״ם, לקחנו חתיכה קטנה, ואז מיוצא מתעוררות השאלות. מכאן שראוי לקרוא את הספר על שמונה פרקים. כן.
מה זה לדעת את השם? לפי הרבה רבנים, כל אחד נותן את ההסבר שלו. עכשיו, אם הכוונה זה הנהגת השם, איך הוא מנהיג את העולם כדי שאני אדמה לו, כן? כמו שיש אצל המתקבלים. אז אני מבינה, אבל אם, מה זה חוץ מזה?
אני אגיד לך משהו, זאת שאלה ששאל...
לדעת את השם זה בשביל מה? בשביל שאני אחכה לו, נכון?
יש שאלה כזאת בספר של אנטואן דה סנט אקזופרי, הנקרא בשם הנסיך הקטן. מכירה את הספר הזה?
כן.
כן. אז בספר הזה יש שם סיפור. הנסיך הקטן אומר, לא, המחבר שם אומר, אם אתה אומר למבוגרים, יש לי חבר שיש לו חיוך על הפנים, עיניים טובות, הוא אוהב פרפרים. אז המבוגרים אומרים, כמה הוא שוקל, איכן הוא גר, כמה מרוויח אבא שלו. מה ההבדל בין שתי הכרות האלה? מה שאומרים המבוגרים זה מה שאפשר למדוד. זה, קוראים לזה מה. מה שהילד רוצה זה מי. אז השאלה היא, כשאת אומרת לדעת את השם, את שואלת מה זה או מי זה?
לא, אבל אנחנו יודעים שעל עצמותו אי אפשר להגיד שום דבר.
זה שוב הגדרה פילוסופית. אני אגיד לך משהו. לא, לא, אני אסביר לך משהו. עצמותו או לא עצמותו, זה מה שאומר חכמי הקבלה בעולם שבו אין נבואה. אבל בעולם הנבואה עצמה, אז לא שאלו שאלות כאלה. למשל, אני אשאל אותך שאלה. יש אדם שפגש חבר ש-20 שנה הוא השתוקק לפגוש אותו. 20 שנה הם היו מנותקים, אחרי 20 שנה נפגשים, איזה יופי. הוא מספר את שמה, איזה פגישה הייתה לי עם יוסי. זאת אומרת, תגיד, רגע, 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 אתה אומר שפגשת את יוסי. האם אתה פגשת את עצמותו של יוסי? את הופעותיו? את, 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 את ישותו? את קיומו? או את מציאותו? הוא אומר לו, שמה, אני לא יודע. אז למה אתה אומר שפגשת את יוסי? פשוט, החוויה של המפגש היא מעבר לקטגוריות. נכון? לכן, כשהיינו שואלים את הנביא, האם הוא פגש את העצמות האלוהית או את ההופעות האלוהיות, הייתי אומר שאצל הנביא, ודאי שהייתה לו תשובה, הייתי אומר על פי השכל הדבר הזה, אבל זה היה משני מבחינתו.
אבל דעת זה משהו שכלי,
לא,
זה לא משהו חווייתי.
לא, בעולם שלנו הדעת היא שכלית ולא חווייתית. אבל זה בגלל שזה שריד של הדעת האמיתית. יש ביטוי בתפילת 18, אנחנו אומרים וכוננו מאיתך דעה. למה אנחנו לא אומרים וכוננו? דעה, מה זה מאיתך? אנחנו רוצים דעת כדי לדעת מי אתה. זה מה שאנחנו רוצים.
אז חזל אומר, סליחה ש...
כן, בבקשה.
חזל אומר, אם הוא חנון, אז תלמד תהיה חנון. ואם הוא חנון...
זה לדעות קבל.
זאת אומרת, לפי המידות שלו, ככה אתה לומד מה המידות שלך.
המידות זה מידות של אישיות. זה לא מידות פיזיקליות, למשל. למשל, חזל אמרו, מסכת אבות, דבר מאוד יפה. כשאתה מתפלל, דע לפני מי, לא לפני מה, דע לפני מי אתה עומד. זאת אומרת שהמפגש של הדעת זה לא דבר פילוסופי, זה הפילוסופיה עוזרת לנו לדעת על מי אנחנו מדברים. לכן לקדוש ברוך הוא יש שם, שם יש תמיד רק למישהו ולא למשהו. למשל משה רבנו כשהקדוש ברוך הוא שולח אותו הוא אומר לי בסדר אני מוכן ללכת אבל יש לי בעיה אני שכח לא יודע איך קוראים לך מה זה משנה איך קוראים לך תמציא איזה מילה אלא כנראה שמשה הבין שאצל בני ישראל זה לא ילך בלי לדעת מי הבורא אני זוכר פעם דיברתי עם איזה אחד מחכמי המזרח אתה זוכר את ז'אן-מארק אסלק ז'אן-מארק אסלק הוא שאלתי אותו הרי אתם יודעים שבתאו דה צ'ינג בהתחלה כתוב בתאו דה צ'ינג כתוב שהתאו אשר תוכל לכנות אותו בשם איננו התאו באמת נטול השם הוא מקור כל הרבבות הדברים אז יוצא לפי זה שאין שם השם אז אמרתי לו תגיד האם יש מישהו בסין שידע את שמו של התאו אמר לי יש כאלה שאמרו עליהם שהם יודעים אבל הם בעצמם לא אמרו את זה אמרתי לו ההסבר שלי הוא פשוט מדוע כי אתם בני יפת אז אתם מדברים על התפשטות יפת אנחנו בני שם אנחנו רוצים לדעת את השם אמר לי אתה צודק סליחה רציתי להגיד
כן, בנוגע לנביאים שלא פחתו
בקטגוריות פילוסופיות, נכון.
בדיוק. אבל יש ציווי כשיש מישהו שאומר על עצמו שהוא נביא, לחקור אותו.
בדיוק.
זה מתייחס לשאלת מה, לא נביא.
נכון. כי זאת שאלה משפטית. מישהו אומר, שלום, אני נביא. זה תעבור מבחן.
כן? זאת אומרת שלדעת את השם צריך לשאול לחוויה מיסטית של פגישה עם ריבונו של עולם.
כן,
זה חוויה.
איך להיות
בטוחים? זה לא שאלה
נכון.
אני מתרגם
לי.
אני רואה שלא ברור בדיוק למה אתה מתכוון במילה מיסטית. כי אם אתה מדבר על המיסטיקה במובן הזה, בערך כלל כשאומרים מיסטיקה הכוונה משהו שעוזב את חיי העולם הזה, כדי להגיע להתאחדות וזה מסוכן לגוף כמו שאמרו חז"ל לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה ואילו ביהדות אתה לא תמצא מיסטיקה יש קבלה וקבלה זה משהו אחר לגמרי אתה בעולם וזה בא אליך עכשיו איך זה בא אליך?
פרק חמישי של
פרק חמישי כן זה לא מיסטיקה אבל המיסטיקה היא התוצאה כלומר מה שאומר הרמב״ם? אתה פועל בשכל והתוצאה תהיה מיסטית. אתה לא פועל בדרכים מיסטיות, אתה פועל בדרכים שכליות, אבל התוצאה תהיה מיסטית. מובן? זה כמו שלמשל הרמב״ם, החווייתי, כן? הרמב״ם אומר, כשאדם יודע את השם, אז הוא כמו אדם שמאוהב באישה, שהוא לא יכול לחשוב על משהו אחר, נכון? שהוא שוגה באהבתה תמיד וכולי, וכל שירה שירים משל הדבר הזה. זה התוצאה. עכשיו, אני רוצה אולי להוסיף, אולי שתי דקות, כי זה חשוב השאלה שלך. השאלה היא, האם הדבקות באלוהים זה משהו, זה נוגע לנקודה שהתחלנו בה בתחילת השירות, האם זה משהו אגואיסטי, או שזה משהו אלטרואיסטי? אם אני אומר זאת חוויה אינטלקטואלית בלבד, אז מי שזוכה לזה, זוכה לזה, זה בשבילו, זה לא בשביל אחרים. אבל אם זה אהבה, אהבה היא בהגדרה מוציאה אותי מעצמי אל החוץ. בסדר? וזה ההבדל אולי בין אריסטו לבין אפלטון. בתפיסה שלהם של אהבת האלוהים. טוב, עד כאן להיום. ולהתראות.
במילה אהבה זה אומר גם לתת.
נכון.